انا خصوصا اخد المعفنين של הרבה זוגות שבאים אליי זה שהם מפחדים אחד מהשני.
באיזה קטע?
הם בהרבה קטעים, הם מפחדים שיכעסו עליהם, שישפטו אותם, שיאשימו אותם, שיצעקו עליהם, שידברו אליהם לא יפה. אני מנחה זוגית, אני לא יודעת אם מותר להגיד מטפלת, אבל מה שזה לא יהיה, בשיטת מובחנות ותקשורת מקרבת, ואני עובדת גם באופן פרטני עם אנשים. אני אקטיביסטית של מה שאני מכנה מערכות יחסים חופשיות, שזה אומר גם מערכות יחסים לא מונוגמיות בהסכמה וגם מונוגמיה חופשית. בעצם אני מתעסקת הרבה בסוגיית חופש ואיך להכניס חופש למערכות יחסים בכלל, אבל בטח למערכות יחסים זוגיות ובכלל החיים של אנשים. מעניינות אותי מערכות יחסים והמתח שהן מייצרות בין צרכים מאוד מהותיים שלנו, של ביטחון ושל חופש, על גווניהם, כן? זאת אומרת, בתוך ביטחון יש לנו יציבות ושייכות ותחושת ערך עצמי ועוד כל מיני דברים, ובתוך חופש יש לנו אותנטיות וגילוי עצמי והתפתחות ואוטונומיה. ואיך אנחנו בעצם חיים בתוך מה שמסתר פרל מכנה איזשהו פרדוקס. כשמבינים שקונפליקטים, בדיוק הפערים האלה בין אנשים שונים, הם בעצם קר להתפתחות, הם הזדמנות בשבילנו לגלות את עצמנו ולהבין את עצמנו יותר טוב, אז הם גם מתחילים להיות פחות מפחידים. וגם כל הפינג פונגים האלה שאנשים עושים כל הזמן, נכון? אתה לא מקשיב לי. לא, כי את מקשיבה לי. אתה כאלה, כן, ישר מה שמישהו אומר, השני אומר לו, לא, כי אתה. עכשיו, זה תמיד מעניין אותי שאנשים לא עוצרים שנייה להגיד, רגע, הנה, אני יכול להבין איך זה מרגיש. נכון, גם אני מתארת לעצמי איך זה מרגיש לך כשאני לא מקשיבה לך, כי אני יודעת איך אני הייתי רוצה שאתה תקשיב לי. אז
זה
במקום שזה
אולי
ייצר איזושהי חמלה ואיזשהו חיבור, אנשים לוקחים את זה לאיזשהו פינג פונג וריחוק.
שהם נכנסים לאיזושהי מריבה כזאת שאסור להם להבין את השני, כי הם ישכחו את עצמם או את מה שהם רצו או שהם יוותרו על... ואז זה הולך למקום הפרדוקסלי שתיארת, שהרבה פעמים לפנות מקום ללהבין מישהו אחר קונה הרבה רצון טוב, וגם אתה פתאום משתנה בזה, אתה פתאום מבין איזה משהו.
אז מה שקורה זה שבשם זה שהמערכת לא תתערער, אז מה שקורה למערכת זה שהיא מתחילה להתקבע ולשעמם. היא לא מתפתחת יותר. Okay, אז אנחנו לא מוכנים לדבר על קונפליקטים סביב מיניות, או גם איך אנחנו מדברים יש לזה משמעות. האם זה דרך האשמות, או איזשהו שיח בוגר ורציני שאומר, רגע, יש פה בעיה, בוא נסתכל עליה ביחד, בוא נראה מה אפשר לעשות איתה. אבל אם לא מוכנים אף פעם לערער את המערכת, אנחנו אף פעם לא נצמח. אני חושבת שהאמון מתחיל מאמון בעצמך, קודם כל. למשל, יש לי כל מיני אמונים בעצמי, לא יודעת אם אפשר להגיד את זה, סוגי אמון. Okay? אמון אחד זה שאני יודעת,
בשלט.
אני ממש טובה בלזהות אנשים. Okay? אני יודעת על מי אפשר לסמוך ועל מי לא כדאי. זה למשל אמון נורא נורא חשוב, כי לא על כל בן אדם אפשר לסמוך. לא עם כל בן אדם אני ארצה להיות פתוחה ולהביא לו את כל מה שיש בי, כי יהיו אנשים שזה ממש לא יעניין אותם וירצו לפגוע בי. וזה יהיה טיפשות ולא סתם לסמוך על זה. אז אני טובה בלזהות את האנשים האלה. יש לי אמון בזה שאני אסתדר לבד. Okay? זאת אומרת, גם אם יעזבו אותי, גם אם ינטשו אותי, אני אהיה בסדר. אני אהיה בסדר כלכלית, אני אהיה בסדר... אני נמצא עוד אהבה, גם אם לא, אני אהיה בסדר. יש לי איזה אמון בסיסי בזה, שאני יודעת להסתדר. יש לי אמון בזה שאני יודעת להתמודד עם רגשות לא נעימים. אוקיי, אז עוד פעם, יביאו אליי משהו שגורם להרגיש לא נעים, אני לא אמות מזה. אני לא, גם אני אכנס לרגע, או ליותר מרגע, לאיזה מוד הישרדותי, אני יודעת לצאת משם. אני חושבת שהאמון העצמי הזה הוא נורא נורא חשוב, כדי שאני אוכל לסמוך על אדם אחר.
כלומר, אני מניח שאת תמשיכי ותסבירי אמון בין אנשים,
כן.
אבל איך שאני מבין את זה, זה אם אין לי את האמון העצמי הזה, ואני לכאורה בונה אמון עם מישהו אחר, אז הוא בנוי על יסודות לא טובים, כי אם אני נגיד לא מסוגל להתמודד עם רגשות קשים של עצמיות של הזולת, אז אני עלול ללכת לאיבוד בתוך המערכת יחסים, להיות קצת לחוד בתוכה אם היא לא תתאים לי, או...
אם אני לא יודעת להיות לבד, אז אני ארצה בתוך המערכת, אני אעשה כל מיני דברים כדי שלא יעזבו אותי, אני אדרוך על עצמי.
אז איך בכלל מתייחסים לאמון של אדם עם עצמו? איך עובדים על זה? איך בכלל תופסים את הדבר, את הקצחות של הדבר הזה?
אני חושבת שחלק מעניין הוא למידה אחורה. כלומר, נניח אם אני חושבת שאני לא יכולה לסמוך על אנשים, כי נפגעתי כמה פעמים מבני אדם. אז יש אנשים שלוקחים את זה באופן גורף, אי אפשר לסמוך על אף אחד. ואני חושבת שאחד מהדברים החשובים, נניח שעושים בטיפול, זה בין היתר להתחיל לחשוב אחורה ולראות נורות אזהרה, ולראות כל מיני דברים שהתעלמנו מהם, בשם אותו שלום בית, המקום שבו אנחנו ביטלנו את עצמנו, אנחנו דרכנו על עצמנו, בשביל להבין, אם הייתי מתנהגת אחרת, אז יכול להיות שכל הסיפור הזה היה אחר. אם אני הייתי שמה לב לזה קודם, ולא עוצמת עיניים בשם משהו אחר, אז הייתי רואה. ואז אפשר להתחיל לבנות מתוך הדבר הזה הבנה של רגע, אז אם אני אתקל במשהו דומה עוד פעם, איך אני כבר יודע להתנהל שם אחרת. זאת אומרת, יש הלמידה אחורה, לקיחת אחריות היא מאוד חשובה גם בשביל הקדימה. לא אשמה, לא איפה אני לא בסדר, אלא כן, מה, איפה טעיתי, איפה לא ראיתי את התמונה השלמה, איפה עצמתי בעצמי עיניים, כי זה היה לי יותר נוח, איפה ויתרתי על עצמי. אני חושבת שהלמידה הזאת מאוד מאוד חשובה, זה חלק מאוד משמעותי מה שאני עושה עם המטופלים שלי הרבה מאוד פעמים. כי אם אני לא לומדת מזה, אז אני בפחד היום מהעתיד, כי אני לא, עדיין לא למדתי שום דבר, אני עדיין מסתובבת בעולם שהוא כל הזמן מסוכן.
מה יכול לגרום לשינוי או להביא אנשים לרמה של מודעות כזאת שהם יחסית בבהירות לגבי הדברים האלה, שהם לפחות יודעים מה המלכודות שלהם, גם אם הם לא לגמרי סומכים על עצמם שהם יוכלו להתמודד איתן?
אני חושבת שקודם כל זה המוכנות להסתכל פנימה. כאילו המוכנות להגיד רגע איפה גם החלק שלי בתוך הסיפור, ואני לפעמים צריכה להסביר לאנשים שכדאי להם לעשות את זה, כי הכוח שלהם נמצא שם, אנשים כל כך מפחדים מאחריות, כי מבחינתם זה גם הולך יחד עם אשמה. זאת
אשמה
אומרת,
גורפת.
כן, אני אשם, אז אני לא בסדר, אני רע, אני פגום, אני דפוק, וכל מיני דברים כאלה שאנשים חושבים על עצמם, שלא
פגום מן
מאפשרים
היצור.
להם. כן, שלא מאפשרים להם לקחת אחריות, אבל אני אומרת להם, אם אתם לא לוקחים אחריות על החלק שלכם, הכוח תמיד נשאר בידי הסביבה. אתם פשוט איזה עלה נידף, שאיזה נהר שלוקח אותו לכל מיני מקומות, והסביבה היא זאת שקובעת מה יקרה. לכם אין שום כוח. וברגע שאתם מוכנים לקחת את האחריות על עצמכם, ולראות איפה טעיתם, איפה לא ראיתם, איפה לא הסכמתם להסתכל, ואתם עכשיו מסכימים להסתכל לשם, אז אתם מתחילים לקבל את הכוח שלכם חזרה. ברור שהסביבה תשפיע, אבל היא לא תהיה הגורם הבלעדי שקובע את החיים שלי. וזה שווה לעשות את העבודה הזאת, כי זה מחזיר לנו את הכוח, את העוצמה. לא סתם, אגב, אפרופו, אם כבר חוזרים חזרה לברנה בראון, אז להרצאה שלה קוראים העוצמה שבפגיעות. כי להיות פגיע, להיות אותנטי, לקחת אחריות, כל הדברים האלה מצריכים אומץ. וככל שאנשים עושים אותם יותר, ככה הם בונים איזשהו סנטר פנימי, איזשהו מרכז פנימי, שבאיזשהו שלב מתחיל להיות יותר חזק ממה שהחברה חושבת. כלומר, החברה עדיין תפגע בנו, ואנחנו עדיין נעלב, ואנחנו עדיין נרצה אישור. בסדר? גם בן זוג הוא חברה, וגם ילד הוא חברה. אנחנו יכולים להעלב ועושים את זה גם מהילדים שלנו.
אז מהו אומץ?
מהו אומץ? אומץ זה בעצם מוכנות להיות מי שאני בעולם, ולשלב על זה מחיר פוטנציאלי. אומץ זה מוכנות לחיות על פי ערכים שלי, שבשביל זה אגב צריך להגדיר אותם. כאילו, כי אנשים מדברים על ערכים, אבל אני לא יודעת כמה אנשים ישבו וטרחו להגדיר ממש, ולתת שם לערכים שמובילים אותם בחיים. וכשאין שם לערכים שמובילים אותנו בחיים, אז הכל נהיה אמורפי כזה, אני פשוט עוד פעם מסתובב בעולם, ואני לא לגמרי יודע למה אני פועל כמו שאני פועל, ובשם מה אני פועל. ואז למה שאני אעשה משהו שהוא קשה, כאילו בעצם בכלל, או מסוכן, או מפחיד. וכשיש לי בשם מה, אז יש לי מצפן, יש לי איזשהו מקום שאליו אני הולכת. זה נהיה יותר קל. להיות אמיצים. אוקיי? אני חושבת שצרכים זה סתם, צורך עניין, ניקח את המילה חופש, בסדר? חופש בשבילי היא צורך מאוד משמעותי. כאילו, אם אני אהיה בלי חופש, אז לקח לי משהו מאוד מאוד משמעותי, אני כנראה כמול, אני ארגיש קורבן, אני לא יהיה לי טוב שם. אבל בשבילי חופש הוא לא רק צורך אישי שלי, הוא גם ערך, הוא ערך מוביל אצלי. שזה אומר שבעצם אני, גם כשקשה לי עם זה, אני רוצה שיהיה את החופש הזה לאנשים שאני אוהבת ולאנשים בכלל.
גם על
ובעיניי,
חשבון החופש האישי שלך.
לפעמים זה יהיה גם על חשבון החופש האישי שלי, לפעמים זה יהיה על חשבון ההתמודדות עם כל מיני רגשות כמו קנאה, אוקיי? אם אנחנו חוזרים למערכות יחסים לא מונוגמיות, שאני מוכנה לשלם ולהתמודד, כי חשוב לי שלאנשים יהיה את החופש הזה. או לצאת עם זה לעולם ולדבר על זה במדיה, כשאני מקבלת אלפי טוקבקים של שנאה. אני מוכנה לחוות את זה, כי חשוב לי להביא את המסר הזה לאנשים שרוצים לשמוע אותו. אז אני פועלת לא רק בשם הצורך שלי, אלא זה כבר נהיה ערך. כי ערך בעיניי זה איך הייתי רוצה שהעולם ייראה, איך הייתי רוצה שהעולם יפעל, מתוך הבנה שהעולם לא פועל ככה, וכנראה אף פעם לא יפעל על פי הערכים שלי דווקא, ועדיין לחיות בתוך העולם שלא פועל ככה, על פי הערכים שלי.
אוקיי. אז אמון בין אנשים, עצרנו ככה, בין אדם לבין עצמו. להכיר את עצמו, לעשות איזשהו תהליך של להיות מוכן להתבונן פנימה, דורש אומץ, היכרות. ומה קורה בין אנשים?
אז בין אנשים, קודם כל אני מניחה שכולנו מדי פעם נשבור באיזשהו אופן את האמון. כי אף אחד לא מושלם, ואנשים עושים טעויות, ואנשים, כמה שאנחנו רוצים להיות יותר ויותר אנשים ראויים, אף אחד לא בודהה, לפחות לא פגשתי. אף בודהה לא ישב אצלי בקליניקה, אולי הוא לא צריך טיפול, אני לא יודע. אז
אולי יבוא בשבילך, אבל לא בשבילו.
כן, לא בשביל לטפל בעצמו, כן, הוא כבר שם. אבל השאלה היא במינון, השאלה אם אנחנו לוקחים על זה אחריות ולומדים מזה ומשתנים שם או לא. ואם הבן אדם שאיתי כל הזמן רק טועה ומבקש סליחה ושום דבר לא משתנה, או כל הזמן פוגע בי, אז האם אני ארצה לתת בו אמון? אם אני מספרת משהו למישהו, ובריב הראשון שלנו הוא לוקח את הדבר הפגיע הזה שחשפתי ומפנה אותו נגדי כסכין, האם אני אי פעם אסכים לשתף אותו שוב? Okay. אז אנשים צריכים להיות ראויים לאמון גם. אנחנו צריכים להיות ראויים לזה שיתנו לנו אמון. אנשים אומרים, למה בן אדם שיקר לי? למה בן אדם מסתיר ממני? אני אומרת, תסתכל רגע פנימה, בלי קשר לזה שיש לו עבודה לעשות על למה הוא שיקר. זה שלא, למה הוא שיקר, למה זה אנחנו נצטרך לעבוד על זה. אבל איפה אתה יצרת רחב לא בטוח? איפה אתה היית בן אדם שלא ראוי לאמון? האם יש מקום כזה? כי אם אנחנו לא נסתכל במקומות האלה, וזה יהיה כל הזמן רק הבן אדם האחר, רוב הסיכויים שתרמנו לזה באיזשהו אופן. ולקחת אחריות גם על זה. אם אני, כשאתה אומר לי את האמת, כל פעם מייצרת על זה דרמה, אז רק אידיוט המשיך להגיד את האמת באיזשהו שלב.
תמשיכי את הדוגמה הזאת.
אם בן אדם יבוא ויספר לי שיש לו התלבטות, שלא יודעת מה, שהוא, לא יודעת, משהו לא עובד לו איתי בסקס, בסדר? ואני מגיבה בלהקטין אותו, בלהשפיל אותו, בלהגיד זה הכל אתה, whatever. האם הבן אדם הזה, בפעם הבאה שיהיה לו משהו שלא יעבוד איתי במיניות, יעיז לבוא ולהגיד לי את זה משהו? כנראה שלא. אם הוא לא יעיז לבוא ולהגיד לי איזה משהו, אחר כך אני אבוא אליו בטענות, למה המיניות שלנו א', ב', ג', יכול להיות שאני צריכה לבוא בטענות לעצמי גם, שאני לא הייתי שם מרחב בטוח בשבילו, לבוא ולדבר. זאת אומרת, זה לא קשור לזה שמאדם השני אני אגיד, מה זה נותן לך שהפסקת? מה זה נותן לך שהתחלת לרצות? מה זה נותן לך שהתחלת להסתיר? האם זו הדרך שאתה רוצה לחיות בה?
ולכן את מתארת איזושהי דינמיקה של קשר, וגם משהו שבן אדם יכול לתרום לקשר בצורה הזאת, והוא כבר יכול להיות קרקע לא פוריה לאמון, כי הקשר הוא מאוד שיפוטי ומאוד ברור איך צריך להיות.
כן, וגם כי אנחנו באמת, אני חושבת שאחד המאפיינים של הרבה זוגות שבאים אליי זה שהם מפחדים אחד מהשני.
באיזה קטע?
בהרבה קטעים, הם מפחדים שיחסו עליהם, שישפטו אותם, שישימו אותם, שיצעקו עליהם, שידברו אליהם לא יפה,
אפשר לתת את זה
שלא לא
בדוגמה?
יאפשרו להם משהו. אז...
סיטואציה למשל? כלומר, אם אני אגיד שאני רוצה, לא יודע מה, לא יודע, לעשות משהו אחר בקריירה שלי, אז הוא יהיה ביקורתי כלפיי, נגיד?
נניח, אם אני רוצה לעזוב את העבודה המכניסה שלי ולעשות איזשהו מהלך של שינוי קריירה, ויתחילו להקטין אותי ולהגיד לי, למה את חושבת שאת יכולה לעשות את זה? כאילו, כי הבן אדם בעצמו נבהל, במקום להיות אותנטי ולהגיד, אני נבהל מזה, שאולי לנו פחות כסף לאיזושהי תקופה, שאני לא אצליח להחזיק את הבית בזמן הזה, כאילו, להביא את הפחדים האמיתיים שלו, אז הוא פשוט מתחיל להקטין את הבן אדם השני ולהגיד כמה שהוא לא בסדר, ואיך את חושבת לעצמך לעשות דבר כזה. אז הבן אדם הזה אולי לא יביא את המקום הזה יותר.
אז בעצם תיארת איזה שלושה סגנונות התמודדות שהם נשמעים די הרסניים. אחד זה להיות שיפוטי וסגור מלכתחילה ולהיות מאוד לא סבלני כלפי הצד השני. לכבות את עצמך באיזושהי דרך, לא להביא
ולרצות.
דברים ולרצות. כשיש עוד איזשהו סגנון שהוא מבאס, כלומר, למה הם מבאסי אמון הסגנונות האלה מלכתחילה? אז אני לא בטוח שזה היה ברור.
בן אדם מרצה הוא בעצם שקרן. אני אגיד את זה בלנטלי. אוקיי?
הוא ממש רוצה לעשות דברים טובים, אבל...
לגמרי. הוא רוצה לעשות דברים טובים והוא רוצה שיאהבו אותו,
ולא טוב לו.
אבל לא טוב לו. אנשים לא יודעים את זה, כי הוא מרצה, הוא מסתיר את הדבר הזה. הרבה מאוד פעמים מתישהו הדבר הזה יעלה לצד השני, זה יעלה כשבן אדם הזה יתחיל להרגיש יותר ויותר מתוסכל ויותר ויותר קורבן, אז או שהוא יתחיל לתקוע לשני סיכות על כל מיני דברים לא קשורים בכלל, כאילו, לסיטואציה, או שהוא מתישהו יתפוצץ פתאום, כאילו יש כזה מדחיק, 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 ופתאום הדבר הזה יוצא באיזה התקף זעם או קנאה או משהו בסגנון, או שהוא יתחיל להתרחק. ובעצם האדם השני משלם מחיר על זה שהבן אדם הזה ניסה כאילו להיות בן אדם טוב, אבל הוא לא באמת ניסה להיות בן אדם טוב. הוא רצה הרמוניה ושקט בשביל עצמו. זה לא שהוא כל כך דואג לבן אדם השני, הוא דואג בסוף לעצמו. בעצם ריצוי זה פעולה אגואיסטית, זה סוג של רמאות, אני אומרת דברים קשים, אני יודעת, וזה לאנשים שהם בדרך כלל חלשים, אוקיי, ומרגישים חלשים בתוך המערכת. אבל יש פה, הם צריכים להבין שהם לא עושים בזה שום דבר טוב. זה לא דבר טוב ריצוי, זה לא
אולי את
לטובת
אומרת
האדם
גם
השני.
שמי שמרצה גם אולי קצת מכחיש את הכוח שלו באיזשהו אופן שהוא אולי צעד אחר צעד כאילו מספק את הסחורה או שומר על המצב הרצוי עבור הצד השני, אבל בסופו של דבר הוא עלול לפגוע.
הוא פוגע בדרך כלל, הוא לא רק עלול. Okay? כי בן אדם מרצה, נניח אחת התופעות הכי נפוצות בזוגיות זה ריצוי מיני. אוקיי? Okay? של בדרך כלל של נשים, אבל לא רק. ואישה שמרצה מינית, היא גם הורגת את המיניות של עצמה. כלומר, לאורך זמן, כשעושים סקס כנגד הרצון, הגוף הולך
נשחקת.
ונסגר. היא לא תחווה תשוקה שם, היא לא תביא תשוקה לבן הזוג שלה. הוא לא ידע שיש בעיה, וגם אם הוא שואל, תגיד לו, לא, לא, הכל בסדר, ותזייף אורגזמה. בזמן הזה, בן הזוג שלה חי בעולם מציאות אחר. מה ההבדל בין זה לבין, לצורך העניין, בגידה רומנטית? הבן אדם השני
יש פה איזו
נשללת
סוגיה
ממנו?
שאני חושב שאנשים שהיא עוד לא... כאילו יש דברים שהם כמו אובייקטיביים וסובייקטיביים, וכמה אנחנו יותר נוח לנו לשתר את הדברים האובייקטיביים, כמו בגידה בפועל, לעומת הדברים הסובייקטיביים שהם קצת יותר חמקמקים מאיתנו, כמו מישהו שהוא לא נוכח או מרצה או משהו כזה. כאילו קשה...
אני אומרת את זה כאדם מאוד מרצה לשעבר, כאילו בואו לא נתבלבל שאני אומרת את זה על
הסכמת
עצמי גם.
לעשות את השיחה הזאת, אני מודה לך על
לא,
הריצוי החברתי.
אני אומרת את זה על עצמי באותו אופן, זאת אומרת, זה לא שאני באה ומפנה איזה אצבע שיפוטית לאנשים, שכאילו אני מעליהם, אני לא מעליהם. אני הייתי בדיוק באותו מקום, ואני לוקחת
זאת
אחריות על המקום
מלכודת
הזה.
שמסמנת היטב, כן.
ואני אומרת שזה עושה נזק. זה עושה נזק, זה לא מיטיב עם אף אחד, ואנחנו עושים את זה מפחד. ויש הבדל מאוד משמעותי כשאנחנו פועלים בגלל פחד, שזה מוביל לריצוי, או כשאנחנו פועלים למרות הפחד, וזה אומץ.
אוקיי.
אז
אולי...
אמון זה לא לרצות למשל, זה חלק מאמון. חלק מאמון זה להגיד, רגע, לא, זה לא עובד לי. ולהסביר למה, לא להישאר בלא. ולנסות להבין מה הצרכים של האדם השני, ואם אפשר לתת להם מענה שלא דרך זה שידרכו עליי.
אולי רגע, מי הוא השותף לריקוד של המרצה? מי בדרך כלל הפרטנר של המרצה? האם
הפרטנר
הוא
של המרצה בדרך כלל
עיוור
לוחץ.
או מה הוא?
לוחץ, הוא בדרך כלל מייצר איזשהו לחץ ודרישה, הפרטנר של המרצה. האנשים לא מבינים שלא כדאי להם, שלא, הם באמת לא מבינים שריצוי לא מביא לשום מקום טוב. יותר מזה, מה זה הם לא מבינים? הם מבינים את זה. הם רוצים שאדם יעשה את זה כי הוא רוצה, אבל אין לו מקום לא לרצות בו זמנית. זאת אומרת, יש שם איזה מסר שתוקע את הבן אדם המרצה, בתוך מרחב שלא משנה מה אתה תעשה, אתה תצא לא בסדר. אלא אם כן, אתה רוצה בדיוק את מה שאדם השני רוצה. זאת אומרת, אם הוא רוצה לצאת איתי עכשיו
אני
למסיבה,
חושב דוגמה, יש הרבה מילים דומות, מרצה,
בסדר.
רוצה ורוצה.
מישהו, בן הזוג שלי רוצה לצאת איתי למסיבה, ולוחץ עליי לצאת איתו למסיבה, ואני לא רוצה. אוקיי? אם אני אצא איתו למסיבה ואני לא אהנה, אז הוא יגיד, בשביל מה באת איתי למסיבה? אני לא רוצה שתבוא איתי כשאת לא נהנית. זה לא כיף לי. אוקיי? אז, אבל אם אני אגיד לו שאני לא רוצה לבוא למסיבה, אז הוא יכעס עליי שאני לא רוצה לבוא למסיבה. זאת אומרת, ברגע שזה השיח, הוא תוקע אותי בתוך מצב שהדרך היחידה שלי לצאת בסדר, זה לרצות לבוא איתו למסיבה, אבל מה אם אני לא רוצה?
כלומר, זה קצת, את צריכה לבוא וגם ליהנות מזה, לעומת,
כן.
אם הוא היה אומר, בחיית בשבילי, אני יודע שאת לא רוצה, אבל זה חשוב לי.
זה אחרת.
את שונאת את זה, אבל את מרגישה שאת עושה משהו כנגד רצונך, והוא יודע את זה, ואת יודעת את זה.
קודם כל, אני הייתי ממש רוצה להבין למה שמישהו ירצה שאני אעשה משהו כזה נגד רצוני. אוקיי. אבל זה בדיוק חלק מהעניין הוא להתחיל לחפש את המקום שיש בו, אם אני עושה משהו בשבילך, אז אנחנו מאוד מאוד נחפש ביחד, האם יש דרך שאני אעשה את זה בשבילך, גם אם זה לא הפריוריטי שלי, אבל בלי שאני אסנה אותך על זה, ובלי שאני אעשה משהו שאני ממש שונאת. אוקיי? כאילו, החיפוש באמת... אני חושבת שהמקרה כמעט היחיד שאני רוצה שבן אדם יעשה בשבילי משהו שהוא ממש שונא וממש סובל ממנו, זה אם אני, אם לא זה, אז אני כנראה אמות או אפגע מאוד קשה, אז תעשה. אם אני עכשיו טובעת, בוא
רגע.
תרצה אותי.
לא, לא,
תציל
לא.
אותי, אחרי זה תעבוד עם הריצוי שלך. בסדר? כי אני
רגע,
עכשיו
לא, לא, לא.
טובעת.
זה איכשהו נראה לי שזה לא פתרון טוב. לא, אנשים יכולים לעשות משהו אחד עבור השני שהם לא אוהבים, אבל... זה לא פוגם באותנטיות שלהם. הם מבינים שהם עושים את זה בשביל הצד השני, ונגיד...
מאיזה מניע?
זה.
אז זאת השאלה. כי ריצוי זה מניע שהמקור שלו הוא אשמה, בושה, פחד מהשלכות, או אין לי ברירה אחרת. שם אנשים הולכים להיות קורבנות. נתינה זה מקום שאני נותנת לך כי אני אוהבת אותך. כי או שזה
אני יודע
מאוד מאוד ייטיב
שהיא
איתך.
כרגע תאריך כוס מים, אין לי כוח לקום, אבל אני יודע שהיא תאריך כוס מים, אז אני... אוקיי, אני יכול להבין.
בסדר, כוס מים זה לא אישו. אלא אם כן, רק אני תמיד מביאה לך כוסות מים, ואתה אף פעם לא תעשה את זה בשבילי, ואז אולי זה כן יהיה אישו.
אוקיי, זה יוצר איזה דפוק, לא יודע, משהו פה יכול להפוך לריצוי, גם אם זה...
עוד פעם, השאלה מאיזה מקום, ושאלה כמה, האם זה פשרה קטנה שלא ליבה, לא משאירה לי שום צלקת, או שזה משהו מהותי. וככל שהדבר יותר מהותי שאני מתפשרת עליו ומוותרת עליו, בטח לאורך זמן, כך יש יותר סיכוי שאני אהיה קורבן. וככל שיש יותר סיכוי שאני אהיה קורבן, כך יותר סיכוי שאתה תשלם על זה.
אוקיי.
אז אנחנו שנינו לא, כדאי לנו להבין שאנחנו לא רוצים את זה.
הטיפוס, לא יודע אם זה טיפוס, אבל הקטע הזה של להתקבות או להיעלם או להתנתק או להתרחק, מה קורה שם? למה זה בעייתי לאמון במערכת יחסים?
קודם כל, זה כמו כל הדפוסים, גם ריצוי, זה דפוס הישרדותי. Okay? זאת אומרת, גם ריצוי, בסופו של דבר, בן אדם עושה את זה בשביל לשרוד, בשביל השקט שלו. בגלל זה אני אומרת שזה משהו אגואיסטי, זה לא משהו לטובת האחר, ריצוי. זה מקום שבו אני רוצה לשרוד, כמו ילדה קטנה שהייתי, ואם לא רציתי את המשפחה שלי, החוויה שלי הייתה שאני אשאר לבד ונטש וכדומה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דפוסים שהם נכווים בגוף כדפוסים הישרדותיים. גם התרחקות, גם שתיקה, שחוסר מסוגלות לדבר, כשאנשים מוצפים. זה דפוסים הישרדותיים, זה שריון. אוקיי? וכשאנחנו מדברים באמת על אותנטיות, ועל למה צריך אומץ, כי אנחנו בעצם הולכים נגד הדפוסים הישרדותיים שלנו. אנחנו הולכים נגד הגוף שאומר, מאמי, אם את עכשיו לא תרצי אותו, או אם אתה עכשיו לא תלך ותצא החוצה, זה יקרה משהו נוראי.
ואיך עובדים עם מישהו שהוא נוטה להיסגר, כי אני חושב שזה משהו שממש יכול להיות בקפסיטי הרגשי של בן אדם, כלומר כמה הוא
נכון.
מסוגל בכלל להיפתח, לדבר על מה שקורה, לבטא את עצמו, להיות מודע לעצמו לפני שהוא בכלל מכיל את הצד השני או את המתח ביניהם. אז איך עובדים על זה בזוגיות, בניסיון לבנות אמון עם מישהו שהוא סגור, לא מודע, מתבצר בצורה הזאת, מתרחק כאיזושהי אסטרטגיה?
קודם כל מעלים את זה למודעות, רואים שיש שם דפוס. אוקיי? וכשרואים שיש דפוס ואפשר לראות אותו, מה שנחמד מאוד מאוד בדפוסים זה שהם חוזרים. אוקיי? ובגלל שהם חוזרים, אפשר להתכונן אליהם מראש. בעצם אתה רק לא יודע מתי הוא יגיע, אבל אתה יודע שהוא יגיע. אז אתה יודע שאפשר להכין אסטרטגיה לכשאנחנו מבינים שהדפוס הזה קורה. אוקיי? ואז אנחנו מראש, כן.
מישהו שבעצם מתחבא ככה, שלא יראו אותו, אבל לא אומרים, אחי, רואים אותך. כלומר,
קודם כל להבין שהוא עושה את זה, שהוא יראה את זה, שהוא עושה את זה. בן הזוג שלו כבר רואה את זה, שהוא עושה את זה. אבל שגם הוא יראה. וכשהוא יראה, אז מה יעזור לך שם? אנחנו נרצה להבין מה יעזור לו. כי בסוף אנחנו רוצים שאתם תוכלו לנהל איזשהו שיח רציני ובוגר על הקושי שיש לכם, ואם אתה כולך במצוקה ומוצף ולא מסוגל לדבר, אז אין טעם כרגע. ובדרך כלל מה שקורה זה שכאדם המוצף והמתרחק מייצר חרדה לבן הזוג שלו. בן הזוג שלו ירצה לדבר איתו וירצה לפתור את זה עכשיו, 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 עכשיו. ואז הוא בא אליו ולוחץ עליו לפתור.
אגרסיב. כלומר, אני מתנתק ואני רוצה שאתה תהיה בחרדה על זה, אבל זה מציף בחזרה, כלומר, עם הניסיון לפתור.
זה אפילו לא בהכרח פאסיב אגרסיב, לפעמים זה ממש הצפה שבן אדם באמת חווה, זה לא, איזה, לא חייב להיות איזה סוג של עונש או משהו כזה, אלא בן אדם פשוט מוצף, לא מצליח לחשוב, לא מצליח, יש יותר מדי הצפה רגשית, אבל כך או אחרת, אנחנו רוצים ללמוד א', לא לשבור ברית, גם כשאנחנו כועסים וגם כשיש קונפליקט, וב', להתחיל לעבוד נגד הדפוס. אבל בהתחלה אם, כדי שאחר כך זה יהיה נגד, אוקיי? אז אם הבן אדם הזה נניח, אני יודעת שהוא עכשיו, זאת הדרך שלו להגיב, זה רגע להתנתק, ואני באה אליו וכל הזמן דופקת לו על האיגלו הזה, ואומרת לו, תפתח, 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 אני רוצה לדבר, תסביר, בוא נפתור את זה מהר, כי אני בחרדה, אני לא יכולה לחיות בלי שיש פתרון, ואתה מתרחק ממני, אימא לי, אני תכף אנטש, אתה תלך, אם אני אדע להירגע שם, להרגיע שם את עצמי, הבן אדם לידי יפשיר יותר מהר. אוקיי? ברגע שאני אתן לו את השקט שלו, אני אדע, אבל אני אדע, ושנינו נדע, שאנחנו נחזור לשיח הזה, ברגע שאנחנו נירגע. אז גם לי יהיה יותר קל להירגע, כי אני יודע שיהיה פתרון, ואנחנו נדבר על זה ואני אשמע, וגם לא יהיה את הספייס שלו. ואם אנחנו יודעים מראש להתכונן לסצנריו הזה, אז אנחנו מתישהו נצליח ליישם אותו. כאילו באמת, דפוסים זה דבר חמוד, כי פשוט זה כל כך כיף, ברגע שמבינים אותם, אז אנחנו מוצאים אסטרטגיה איך לעבוד איתם, ואנחנו שניים, והשנינו מחויבים לזה, מישהו ייזכר בזה מתישהו, ואנחנו לאט לאט יותר ויותר נתחיל ליישם את זה, הדפוס יתחיל להיעלם.
כן, זה חמוד כל כך.
כן.
כלומר, אני בדרך כלל מרגיש שיש הרבה נכון בדברים האלה, אבל איפשהו אני תמיד נופל בין הסדקים, או במורכבויות, או בחפיפות, או בזה שאני צריך להיזכר בזה, ולשכנע את עצמי
אני
שזה
אזכר.
ככה, ואז...
אני אזכר, זה קשה. בשביל זה יש שניים. הרבה פעמים אני אומרת להם, תמצאו מילת ביטחון, כמו ב-BDSM. ברגע... כן, ורצוי שהיא תהיה מצחיקה. תסכימו על מילת ביטחון מצחיקה, כי כבר המילה יכולה לפעמים קצת להוריד את המתח. כאילו, הראשון שנזכר בה, זה לא חייב להיות ברגע, ממש ברגע האמת. כאילו, יכול להיות ששניכם הופעלתם עכשיו, אין אף מבוגר אחראי, המוח נחטף. מתישהו מישהו מכם ייזכר ויזרוק את המילת ביטחון הזאת, אתם מחויבים לפעול על פיה. כי מילת ביטחון הקצרה, הקטנה הזאת, שאולי זה הדבר היחיד שבן אדם מסוגל להוציא מהפה שלו כרגע, שהוא איכשהו לא שובר ברית, כי הוא כל כך כועס ומופעל, היא אומרת, אנחנו עכשיו לא יעילים, אנחנו, זה לא טוב להמשיך לדבר על זה, אבל אנחנו נלך עכשיו, ניפרד קצת, אנחנו נחשוב על זה, אנחנו נרגע, אנחנו נבין את עצמנו כל אחד יותר טוב, ואנחנו נחזור לשיחה הזאת, כששנינו יותר רגועים ומבינים כל אחד את עצמו ואת האחר טיפה יותר טוב. והבן אדם שזורק את מילת הביטחון, אחראי לחזור לזה אחר כך. אוקיי? וזה בונה אמון. כי אז אני אדע...
כלומר, שאפשר לבסט, ושזה לא אומר שהנושא ירד מהפרק.
נכון.
זה מבסט לשני הצדדים, כלומר, זה קיבל הכרה, וזה כן על השולחן. אבל גם מתחשבים בזה שצד אחד מוצף. היה זה משהו ש... איזו תיאוריה כזאת, שחשבתי שאנשים צריכים לכתוב אחד לשני דברים כאלה. גם הצד המציף וגם המוצף. מהניסויים שעשיתי עד כה זה נראה מבטיח, אבל אני לא בטוח שה...
אני אומרת לאנשים לכתוב לעצמם. אוקיי? כתיבה מאוד מאוד עוזרת. כתיבה זה גם כלי תרפויטי, זה גם משהו שמוציא החוצה. כאילו אתה מוציא את כל זה, וכתיבה אינטואיטיבית, אתה גם לא צריך להתחשב במה בן הזוג שלך חושב, אתה יכול לקלל אותו, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה פשוט שופך
ולהפיל
את
את היומן
הג'יפה.
על השולחן.
לא, 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 לא. אבל כן לכתוב את זה. אחר כך זה יצא, כבר זה מוריד טיפה את המופעלות. אני מודה שרוב האנשים לא עושים את זה, אבל כאילו אם הם יעשו את זה, זה מאוד יעזור. ואז גם אפשר להתחיל להבין יותר טוב. יש גם כל מיני שיטות של איך אפשר לעשות את זה בצורה מובנית, ולא רק כתיבה אינטואיטיבית. אבל הרעיון הוא באמת, ברגע שאני מתחברת לרגשות שמתחת לכעס, לצרכים שלי העמוקים, ואחרי שאני מתחברת לעצמי באמפתיה, מה הייתי נורא נורא צריכה, אני יכולה אולי להתחיל להסתכל על מה קרה לבן אדם השני שם, ומה יכול להיות שהמצוקה שלו. וזה אף פעם לא יכול להקדים אותי. זאת אומרת, אני קודם צריכה להיות עם עצמי בסיפור הזה, כי אחרת אנשים שמדלגים, הכעס עדיין שם, הם לא הצליחו בדרך כלל. אז אני כבר מתחילה לרדת קצת מהעץ. אני מתחילה טיפה, גם מה שקורה לנו במופעלות זה שהורמון, פועלים אצלנו בגוף הורמונים של סטרס, שפשוט לא מאפשרים למוח ההגיוני שלנו לחשוב. אנחנו מתחילים לראות הכל מאוד מאוד כמו סוס עם האלה על העיניים. כאילו... אנחנו, אין לנו אפשרות לראות את המורכבות, אנחנו גם קצת חוזרים לאיזה עולם ילדי כזה, של ילדים בני 3, 4, 5, שתמיד זה ככה, ואף פעם זה לא, כאילו הכל נהיה כזה, לא אמיתי. Okay? וכשהסטרס מתחיל לרדת, וכשאנחנו נרגעים, אז אנחנו מתחילים לראות את התמונה השלמה קצת יותר, ואנחנו יכולים לראות קצת יותר את עצמנו ואת האדם השני, ואנחנו יכולים קצת יותר לחשוב בהיגיון. וכשאנחנו נפגשים במקום הזה, אז... אם עשינו את העבודה הזאת, ולא ישבנו וחיממנו את עצמנו, שזה מה שבדרך כלל אנשים עושים כשהם הולכים לצד.
משייפים את הטיעונים.
בדיוק. אם זה לא המקום, אלא אני הולכת דווקא למקום היותר מרגיע, ואנחנו ניפגש אחר כך, אז הסיכוי שננהל שיחה הרבה יותר טובה ורגועה על הנושא הזה, הרבה יותר גבוה. אז יש לנו את ה-fight, flight, freeze. ויש לנו את הרביעי, שזה ריצוי. כי בעצם מתחילים להתייחס לריצוי בתור תגובה טראומטית, כאילו של התגובה לטראומת עבר, תגובה הישרדותית. בעצם כשאנחנו מופעלים רגשית, אנחנו הרבה מאוד פעמים נכנסים למוד הישרדותי. המוח שלנו חושב שיש שם טיגריס, אין טיגריס, אין טיגריס. אבל המוח מתייחס לבן אדם מולי עכשיו כאויב, או כמישהו שעלול לפגוע בי, והמצב הוא מסוכן. אז אנשים, כל אחד מגיב בדפוס הישרדותי אחר. אז יש אנשים שהם מוצפים והם מתנתקים, הם נכנסים לאיזשהו freeze of flight, כן? זה מה שאמרנו קודם. ויש אנשים שהם נכנסים לפייט, אז הם נהיים אגרסיביים ותוקפניים. ויש אנשים שהם מרצים ומבטלים את עצמם, אוקיי? אבל זה הכל דפוסים הישרדותיים. למה אנשים פועלים ככה? כי המוח שלנו, החדש, האינטליגנטי, הנאו-קורטקס, לא כוחות. מול הגוף שלנו,
ואיך עובדים
עם
מישהו כזה?
תראה, אני עובדת בשיטת, בתרפיה בתנועות עיניים, אוקיי? שבעצם אני מצאתי שזאת הדרך היחידה שאני מכירה, כנראה שיש עוד, אבל שאני מכירה. ספציפית קוראים לשיטה הזאת EMID, אבל לצורך העניין, בטח כפסיכולוגית אתה תכיר את EMDR. כן?
EMDR מכיר, כן.
כן, אוקיי, אז... בעצם אנחנו חוזרים, זה עושה עבודה פרטנית עם אנשים שמאפשרת להם דרך תחושות היום בגוף לחזור לכל מיני טראומות עבר, עובדים על טראומות עבר וזיכרונות שקשורים לאותן תחושות בגוף עם תנועות עיניים ושאלות ספציפיות, יש פרוטוקול ספציפי, והתחושות מתחילות לרדת. כי בעצם, אם לא עושים את העבודה הזאת, המופעלות, אנחנו קצת בלא כוחות. כוח רצון מול תת מודע, מול המוח הזוחלי שלנו, מול הגוף שלנו, והתגובות ההישרדותיות שלו, נורא קשה. נורא קשה להיות בכוח רצון. נורא קשה לנצח כאילו את עצמך, כשיש שם בן אדם שבעיניך מתנהג בצורה מסוכנת, או בצורה לא ראויה. לא בא לך לעשות עבודה בשבילו. מעכשיו אתחיל לעשות איזשהו מאמצים להרגיע את עצמי, לווסת את התחושות שלי, כשאתה מתנהג ככה לממה, לא מגיע לך. לך, תעבוד על עצמך, תתנהג כמו בן אדם, תחזור, אני עכשיו לווסת את הרגשות שלי. אוקיי? Okay? יש לנו כך הרבה מכשולים שם בדרך לבאמת, באמת לעשות את מה שאנחנו בסופו של דבר נרגיש כראוי. ולכן, אם אנשים לא עושים את העבודה הזאת, אז אני של תנועות עיניים, או מה שזה לא יהיה, אולי עבודה סומטית כלשהי עם הגוף, כל מיני דברים שמחברים בין הראש לגוף, כי הראש לבד הרבה פעמים לא מספיק. אז אני אומרת לאנשים, אתם לפחות צריכים לזכור שאתם לא עושים את העבודה הזאת בשביל הבן אדם הזה. הבן אדם הזה שם יכול להתנהג כמו אני לא יודעת מה. אתם, המטרה שלכם, לצאת מהוויכוח הזה או מהקונפליקט הזה, בצורה שבה אתם גאים בעצמכם. כשאתם תצליחו להגיב, בצורה שאתם מה זה מבסוטים עליכם, ויהיה לכם על מה להיות מבסוטים, כי זה קשה, מוות. זה ללכת נגד התגובה ההישרדותית של הגוף.
עכשיו אולי בעצם יש עוד איזושהי דינמיקה שאת מתארת פה. כלומר, אני חושב על זה שאלה כל מיני חוויות בונדינג נורא נורא בסיסיות, ושלפעמים אפשר להגיד את כל הדברים הנכונים. אני יכול לדמיין אנשים שמאוד קורקטים, הם לא יודע, הם היו בטיפול כבר, או שהם יודעים איך להגיד את הדברים הנכונים, אבל רגשית יש איזשהו סטנד אוף, יש איזשהו תקיעות שיכולה להיות, וכמה חשובה האותנטיות ברגע, והזרימה הרגשית ברגע, והחיבור גם לתחושות של כל אחד, שזה יהיה, שהריב יהיה אמיתי, שהמשבר יהיה אמיתי, שהפתרון שלו יהיה אמיתי, שזה לא יהיה רק, איך נקרא לזה, כיסוי של הריב בשיח טיפולי. כלומר, כי מה שאת
נכון.
אומרת, זה שאפשר להגיד הרבה מאוד דברים והם לא ישקעו. זה, כלומר, העבודה עם הגוף היא משקפת את זה. עד כמה אני באמת מכניס דברים פנימה.
אני חושבת ש... שוב, יש הבדל בין להיות אותנטי לבין להיות עם בוז, עם הקטנה והשפלה של אדם אחר, עם התנהגות שבעיניי היא לא ראויה, בעיני עצמי. בסדר? ושוב, בשביל זה אני צריכה בכלל למצוא את האיך. אנשים לפעמים אין להם את האיך. רגע, נניח עכשיו הילד שלי מתפרע ועושה מה שהוא רוצה, בכלל אין לי את האיך אני יכול לפעול בתוך הסיטואציה הזאת. אז כאילו גם אני איכשהו מרגיע את עצמי, אני אפילו לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה להגיד, אני לא יודע איך להתנהל תוך הדבר הזה. וכשאין לך איך, אז אתה כל
מה
פעם...
חוקי אצבע? כן, כלומר, בעצם קצת סקרנו איך לא בכל מיני דרכים, ואיך להתיר כל מיני פלונטרים ונטיות שמרחיקות אותנו משיח שהוא בונה אמון ושהוא מקרב ושהוא גם אותנטי לי וגם אותנטי לזוגיות. מה כן?
מה כן? אז קודם כל אני חושבת ש... אני רוצה ללמוד לראות גם אותי וגם את האדם האחר.
איך? מה?
נתחיל להבין את הצרכים שלי, את המניעים שלי. אוקיי? לזכור שגם האדם האחר, אם הוא מתנהל בצורה שאני לא אוהבת, כנראה שהוא במצוקה. יחד עם זאת, אני גם לא רוצה לקבל כל התנהגות בשם מצוקה, לא שלי ולא של מישהו אחר. זאת אומרת, אני רוצה ללכת כל הזמן לכיווי של להיות אדם יותר ויותר ראוי בעיני עצמי. לפעמים זה ליפול אלף פעם ולקום כל פעם, ולהגיד, אני לא מוותרת על זה. אני אנסה עוד פעם, אני אנסה עוד פעם, אני אנסה עוד פעם. זה כן להיות אותנטי, ושוב, ככל שאני יותר מודעת, אני אהיה יותר אותנטי. זה לשים את ריבוי הקולות על השולחן, לשים את מה שאני אומרת, לשים את הברדק על השולחן. להביא גם את הפחדים שלי וגם את הרצונות שלי. זה להסכים להגיד לא, אבל לראות מה כן. זה להסכים לשמוע לא, אפילו כשזה לא נעים וכואב. ולתת לאדם השני את הזכות להיות בן אדם אוטונומי שיכול להגיד לי לא. זה לכבד אותי ולכבד את האדם השני, באמת, את האנושיות שלנו, ממקום מאוד מאוד עמוק. זה ללמוד, זה לקחת אחריות על מה שהיה. זה ללמוד ולקחת בדיעבד... להבין מה היה, מה לא עבד לנו בריב, אם באותו רגע לא הצלחנו, והיינו שנינו נורא נורא מופעלים, לשבת אחר כך, ללמוד מזה ביחד. מה קרה? איך אנחנו יכולים להתנהל אחרת פעם הבאה במצב הזה? להבין אחד את השני יותר טוב, לפתור את זה בדיעבד. אוקיי? זאת אומרת, יש מלא דבר. זה כאמור, להכין אסטרטגיות לכשהדפוס יופעל, מתוך הבנה שדפוס לא ייעלם ביום אחד. אוקיי? זה לא לשבור את הברית. לא לשבור את הברית, זה אומר שגם כשאני סופר כועסת עליך, אני לא מאיימת בעזיבה, אני לא מקללת אותך, אני לא פשוט מנתקת מגע, גם אני מוצפת, אני אגיד לך, אני צריכה ללכת להירגע. אני אוציא את המשפט הזה מהפה שלי.
מה זה הברית? זה נשמע ברית מאוד ספציפית, וזוגית אינטימית ספציפית.
כן.
זה זוג מסוים.
זה כל עוד אנחנו יחד, ואנחנו רוצים להיות יחד, זה בעיניי איזושהי אמונה, וכאילו איזשהו סכם, אולי אפילו לא מדובר, או כן מדובר, של אנחנו עוברים את זה. לא משנה מה הבם שמגיע, לא משנה מה הקושי שמגיע, אנחנו עושים את כל, הכל, אנחנו, עד שיצא השן לבן, אנחנו נהפוך כל אבן, כדי לחפש משהו שיעבוד גם לך וגם לי, ואני אזכור את הנחת הטוב, אם אני נמצאת עם אדם שאני אוהבת, ואני מאמינה שהוא אדם ראוי, שהוא לא רוצה לפגוע בי בכוונה, שאני לא רוצה לפגוע בו בכוונה, שאם קורה פה משהו שלא עבד לנו, יש איזשהו קונפליקט, יש פה מצוקה, יש פה קושי. מה?
Good faith.
כן. אבל גם לא להיות עיוורים. כי אם יש שם בן אדם שהוא לא כזה, שהוא מניפולטיבי, שעושה גז לייטינג, שעושה לא יודעת מה, שהוא משקר באופן קבוע וכל פעם תופסים אותו, אז לא כל אדם ראוי לאמון. אנחנו צריכים לדעת במי לתת אמון, ובמי לא. עכשיו, אין לי בלופרינט מאוד כאילו חד של להגיד לך, בכאלה כן, בכאלה לא, אבל אותה ברנה בראון נתנה דימוי נחמד לבת שלה. היא אמרה, תחשבי על זה שאמון זה כמו צנצנת, שיש בה גולות. כל פעם כשמישהו עושה משהו שבעצם גורם לך לסמוך עליו, את מכניסה לשם גולה. וכל פעם כשאותו בן אדם עושה משהו שגורם לך, פוגע בביטחון הרגשי שלך, את מוציאה משם גולה. והאם יש אנשים שמילאו את צנצנת הגולות שלהם, שהם הכניסו הרבה הרבה יותר, כי לפעמים אנחנו נפגע באמון, אבל הם הכניסו הרבה 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 יותר גולות מאשר הוציאו. ואם יש כאלה אנשים, אז אני יודעת שאני יכולה לסמוך עליהם. מי האנשים האלה בחיים שלי? האם יש לאנשים כאלה בחיים? זה שאלות חשובות.
אוקיי, okay. כלומר יש פה איזה קצת track record, כלומר כמה ההיסטוריה
כן.
של הבן אדם מולי היא חיובית, למרות שאני יכול לחשוב על שתי חריגות מזה, שיש אנשים שכאילו נותנים לי הרבה מאוד דברים חיוביים, אבל זה לא בהכרח מה שאני באמת צריך, נגיד כל מיני חיזוקים שטחיים, תוך כדי שהם באופן שאני לא מודע לו, אולי מצמצמים אותי או מקטינים אותי, או שיש איזשהו מתח סמוי יותר בקשר.
אז אם אתה מרגיש את זה, אז כנראה שזה לא גולת אמון.
כן, אני אומר,
כנראה שלא הכנסת את זה לצנצנת.
מודעות עצמית כדי לבנות את ה... כדי שהגולה תהיה גולה, אני צריך להיות מודע למה אני באמת צריך. נגיד, לא רק
גם.
חיזוקים שטחיים, אלא גם שיראו אותי באמת, או כל מיני דברים כאלה. וגם... שנגיד תיאר דברים שיכולים לערער את הצד השני, כמו כשבן אדם מבטא את השונות שלו, את המקומות שבהם הוא אחר. האם זה אמור לפגוע באמון או לבנות את האמון? נראה לי שזה אמור לבנות את האמון.
בעיניי זה בונה את האמון. אם בן אדם מוכן להביא אליי מקומות שהוא בעצמו לא גאה בהם, אם בן אדם מוכן להביא אליי מחשבות שהוא לא אמור לחשוב, או הרגשות שהוא לא אמור להרגיש, ועדיין סומך עליי ומוכן להביא אליי את זה, אז כנראה שאני יכולה לסמוך עליו. אם בן אדם לא מרצה אותי, אם הוא אומר לי לא, אבל כן, הוא לא אומר לי את הלא הזה בבוטות ואני שם עלייך זין. הוא לא אומר לי לא, אני, זה לא יעבוד לי כי א' ב' ג' ד', בואי נראה מה כן, אם יש כן. זה גורם לי לסמוך על הבן אדם הזה, כי אני יודעת שהוא, כשהכן שלו הוא כן אמיתי, שאני יכולה לסמוך עליו. Okay? אם הוא מסוגל להגיד לי לא. זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו לא אוהבים, אנחנו לא אוהבים שמערים את המערכת, אנחנו לא אוהבים שאומרים לנו לא. אבל אם אני רוצה בן אדם אמיתי שם, אז זה מדי פעם יקרה כל אחד מהדברים האלה. אם אני לא מוכנה לזה, אני מחפשת עבד. אם אני מחפשת עבד, זה לא מערכת יחסים בעיניי.
אוקיי. Okay. יש משהו, איזה משהו בולט בעינייך שאפשר ללמוד מהמונוגמיה לא יודע, כתחום מתפתח, או כתחום שאת מנוסה בו יותר, או איזה מסר לאנושות לגבי מערכות יחסים, ספציפי לגבי הנושא הזה של אמון?
שוב, המונוגמיה זה מאוד תלוי איך מנהלים אותה. כאילו, הרבה מאוד אנשים כאילו פותחים את המערכת בשביל להיות כנים ופתוחים, אבל בגלל שזה כל כך כל כך טעון, וזה באמת אחד המקומות היותר מפחידים להיכנס, אז הרבה פעמים אנשים לא באמת מצליחים להתמודד עם קנאה, לא באמת מצליחים להתמודד, מייצרים הרבה מאוד דרמה, כעסים, התפרצויות זעם וכאלה, ואז מתחילים גם שם לעגל פינות או לשקר או כל מיני דברים כאלה, אבל המונוגמיה כזאת שבה אנשים באמת יכולים לוקחים אחריות על הרגשות שלהם,
במיטבה.
כן, במיטבה, אז כן, זה מקום שבו בני אדם יכולים להיות, ואני חושבת שזה לגמרי יכול להיות גם במונוגמיה, כן? אבל גם המונוגמיה צריכה להיות מוכנה להכיל מחשבות, כמיהות, פחדים, שאולי הם טבו בחברה. אבל זה מה שבן אדם מרגיש, אוקיי? Okay? וזה מה שעובר אליו. אז אם אני רוצה אמון, אני צריכה לדעת שבן אדם יכול להביא אליי את עצמו גם כשאני לא אוהבת את זה. ואז נראה מה עושים עם זה. אבל אם אין לו את המקום, נניח יש אמירות מונוגמיות כאלה של אם רק יגיד לי שהוא יתאהב במישהי אחרת, אני מיד הולכת. או שהוא נמשך למישהי אחרת. זה סוגר.
כפתור אדום כזה.
זה אומר שאי אפשר לדבר. שאי אפשר להביא. כן, בן אדם יכול להתאהב ולהחליט שלא יעשה עם זה שום דבר, אבל הוא רוצה להיות מישהו, הוא רוצה להביא. אולי אם אני אסכים לשמוע במה הוא יתאהב, אולי אני אבין על משהו שחסר לו. אולי המשהו שחסר לו זה יכול לקרות גם בבית. אבל אני אף פעם לא יודע אם אני לא אהיה מוכנה לעבור דרך זה שהוא יתאהב במישהי אחרת. אנחנו אף פעם כאילו...
כלומר, יש פה איזושהי עמדה של חופש ושל פיקחון ושל להיות מוכן להסתכל על הדברים ולא להיות יותר מדי attached לדברים בצורה קונקרטית. אם הוא עשה X, אז זה בהכרח אומר משהו. ושאפילו מעריכה שלילה, מעריכה אפילו מקום שהבן אדם האחר הוא... לא לגמרי כפי שאני מצפה שהוא יהיה או משהו כזה ו...
כן, כי אתה מרגיש שלבן אדם הזה יש ערך עצמי. כשבן אדם, שזה לא לעומתי, כשזה לא אוטומטי, כן? כשבן אדם השנייה עוצר וחושב ואומר, תקשיבי, חשבתי על זה, זה לא מתאים לי. אני אומרת לך, לי זה גורם סופר להעריך את הבן אדם הזה. Okay? אני מרגישה שיש שם בן אדם. יש שם ישות. כשבן אדם כל הזמן אומר לי כן, ועוד אחר כך לא אוהב אותי על זה, שהוא אמר לי כן, איך אני יכולה להעריך אותו? איך אני יכולה להימשך אליו? אותי זה נורא מושך, הבן אדם הזה שהוא אדם בפני עצמו, אוטונומי, קשוב לעצמו, וזה לא אומר שהוא לא לוקח אותי בחשבון, אבל הוא רואה את עצמו. אם הוא לא רואה את עצמו, אם בן אדם לא רואה את עצמו, אם הוא לא מעריך את עצמו, איך הוא מצפה שמישהו אחר יראה אותו, ומישהו אחר יעריך אותו? זה לא עובד ככה.
עוד משהו שחשוב שאנשים ייקחו הביתה לפני שנסיים?
מלא דברים, אבל אני לא יודעת.
התקשרו
תשמעו, אני חושבת שבאמת, זוגיות זה קשה. בסדר? מערכות יחסים זה קשה, זה מורכב, עם כל הדברים המדהימים שיש בזה. להיות בני אדם זה לא פשוט. באמת, יש פה איזה בג בתכנות, שמקשה עלינו. באמת, באמת מקשה עלינו. זה שהגוף שלנו זוכר דברים מגיל שנה או שנתיים, ובגיל 40 עדיין פועל על אותו, על אותה תוכנית, בלי שעשה עדכון מערכת. זה לא הוגן באיזשהו מקום. אבל זה המצב, כן? ואנחנו צריכים ללמוד לעבוד עם הדבר הזה. ולהסכים, לדעתי, להתפתח, ולהסכים להסתכל פנימה. ומי שיכול להרשות לעצמו ללכת לטיפול, זה תמיד טוב. לא משנה כמה שנים אני מטופלת, כל פעם אני מגיעה ללמוד איזו שיטה חדשה, אני אומרת, זה בשביל המטופלים שלי, וכל פעם אני מגלה שזה בשבילי. ושיש עוד לאן לצמוח ולהתפתח ולגלות, אז אישית אני ממליצה.
טוב, תודה רבה.
תודה לך.